עמוד ב', כן. כן, נכון, נכון, נכון. אז דיברנו כן על ציון קברים, כן, שמציינים. מה? לא, ברור שלא גמרנו. תנו רבנן, אין מציינים על כזה, אני קורא כאן בשורה השנייה, כן, אין מציינים לא על כזית מן המת ולא על עצם כסעורה ולא על דבר שלא מתמא באוהל, אבל מציינים על השדרה ועל הגולגולת ועל רוב בניין ורוב בניין המת. ואין מציינים, עכשיו עד כאן למדנו במשך שעברה, עכשיו יש תוספת, אין מציינים על הוודאות, אבל מציינים, לא, התקדמנו אפילו קצת יותר, אבל מציינים על הספקות. קמנו את זה, נכון? טוב, כן, בזית כזית מצומצם גם כן דיברנו, נכון? ואילו אין הספקות, זהו? ואילו אין הספקות, שורה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ואילו אין הספקות. הגענו או לא? זה פה, נכון? טוב. כן, כן, שיצטרפו תרומה בקודשים לפי שעה ואז יצטרפו עליו לעולם, כן? ואילו אין הספקות, שכחות ופרעות. אז מה זה שכחות? שכחות, וזה כאן מציינים, אילן המסך על הארץ. כלומר, אם אילן מסך על הארץ, יש בעיה, אם יש שם כזית מן המת, אז כל האילן כולו, כל מה שתחת האילן, גם כן מתמי. אז את זה מציינים. פרעות, אבנים פרועות היוצאות מן הגדר, מן הגדר של בית הקברות. בית הפרס, גם את בית הפרס מציינים. אז מה זה בית הפרס? שהוא מקום תמי, או נגיד ספק תמי, שצריך לציין אותו מפני אוכלי תרומה. ואז אנחנו, רשי, תסתכלו במה שאמר רשי על ה...
מי שלא אוכל תרומה, אני יכול לאכול עץ שגדל בי...
ודאי. יש בעיה אחרת, של האילנות של בית הקברות עצמו. כן, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על אילן שמסך על תומעה. ידוע שיש שם הקבר, ואז מעל לזה יש האילן, ואגב, גם מי שאוכל תרומה, מותר לו לאכול מהפירות. כל הבעיה היא שאם הוא עובר מתחת למקום, עם תרומה, ביד, התרומה נתמת, אז צריך לשרוף אותה. זאת הבעיה. אז עכשיו אנחנו לומדים מה זה בית הפרס. תסתכלו ברש"י, מפה שכותב שכחות ופרעות ובית הפרס. מה אומר רש"י? מפרש לקמן. כלומר, מה הבעיה של רש"י? שבאמת הגמרא מתלבטת מה זה בית הפרס, לכן רש"י לא רוצה עכשיו לתת פירוש. אם כן, הוא אומר את הגמרא כך.
מה הבעיה בלבדים?
הן יוצאות מחוץ לגדר.
אז זה נותן צהר?
לא, זה אפק תומעה יש כאן.
זה אפק תומעה באבנים?
איפה?
באבנים?
אבנים הפרועות, אני רש"י מסביר. לא, יש לנו ספק, מתחת לאיזו אבן יש תומעה?
מתחת לזה גם כן.
מה?
צד אחד היא בולט בצד שני עוד בבית הקברות?
כן, אבל אתה לא יודע בדיוק איפה, עד איפה יש קברים ועד איפה לא. אולי מתחת לאבן הזאת יש תומעה, אולי מתחת לאבן הזאת אין תומעה. הם נפלו, נפלו על הארץ.
נפלו על הארץ?
כן, זה כבר. כן. לא, 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 יוצאות מן הגדר שנפלו. כן, עכשיו בית הפרס, כדתנן, החורש את הקבר, הרי הוא עושה בית הפרס. כלומר, יש קבר בשדה ומישהו חורש. כשהוא חורש הוא מפזר את העצמות, מפני שפעם הקוברים לא היו קוברים כמו בזמננו שקוברים עמוק, אלא שטחי, כך שהמחרשה מפזרת את העצמות. עכשיו יוצא שאם אדם עובר בשדה הזה, במקום שבו היה הקבר, יש ספק, אולי נטמע, אולי לא נטמע. למה זה רק ספק? כי ייתכן שהעצם מפוזרת, כן, כבר חול שלו שלו שם, זה מפוזר כל כך רחוק שמי יודע, אולי כבר אין שם תומה. כן, וכמה הוא עושה מלוא מענה מאה אמה. כן, כלומר מאה אמה מסביב לכל, מסביב למקום שבו היה הקבר, זה מלוא מענה, זה חרישה אחת, זה ספק תמה, ולכן מציינים את בית הפרס, שאוכלי תרומה לא ייכנסו לשם. אז יש שואל התלמוד, ובית הפרס מי מטמא באוהל? מאיפה מצאת שבית הפרס מטמא באוהל? שצריך לציין אותו, הרי אין מציינים אלא דבר שמטמא באוהל, נכון? והאמר רב יהודה אמר שמואל, מנפח אדם בית הפרס והולך. מה זה מנפח? עושה רוח מהבגדים שלו, קח בגד,
כן,
מפזר. ואז ברור שגם אם היה עצם קטנה היא התפזרה על ידי הניפוח שלו. כן, אם כן, מה אתה אומר? שזה מטמא באוהל. זה לא נכון, לא מטמא באוהל. מה?
מה זה קשור
עם אוהל? אמרנו שאין מציינים אלא דבר שמטמא באוהל. עכשיו, הנה פה יש לנו, אם אתה מתיר לאדם להלך בבית הפרס אחרי ניפוח, סימן שזה לא מטמא באוהל. הניפוח פותר את הבעיה. אם כן, אין שום סיבה לציין. וכל הספק שלנו זה רק תומת מגע, ולכן הוא מנפח. ורב יהודה בר עמי משמי דעולה אמר, בית הפרס שנידש טהור. מה? כן, כן. אז התשובה של הרב פאפה היא, אמר הרב פאפה על הקשיא, כאן בשדה שעבד בקבר, כאן בשדה שנחרש בקבר. כלומר, שדה שעבד בקבר, הקבר לא פוזר, ולכן יודעים שיש שם קבר, רק לא יודעים איפה. אז שדה כזה הוא כן מטמא באוהל, ומציינים אותו. שדה שחרשו בו את הקבר כבר לא מטמא באוהל.
אבל אם אני יודע שכל השטח, 10 דונם, זה היה פעם בכבוד, הכל מפוזר, מה זה משנה אם יש צפיפות שאני יודע זה אוריגינלי במקום, או שזה מוזז, או שזה מפוזר?
כי הסיכוי שאתה תיפגש בעצם הוא קטן מאוד. אנחנו לא נשרוף את התרומה שלך בגלל זה. אז נקרא שנשאלת השאלה, אם זה שדה שנחרש, למה אתה קורא לזה בית הפרס? ושדה שנחרש בקבר, בית הפרס כאלה, ואין, כן, ואתנן, ויש לנו הרי משנה מפורשת, שלושה בית הפרס הן שדה שנאבד בקבר, ושדה שנחרש בקבר, ושדה בוכין. כן, אלה הם שלושה בית הפרס. מה זה שדה בוכין? רב יהושע בר אבא משמדי אולה אמר, הנה הוא מסביר לך מה זה שדה בוכין. שדה שמפטירין בה מתים. כלומר, זה המקום שבו מביאים את המתים לקבורה, ואז אנשי העיר שהביאו את המת הולכים ובאים החברה קדישה של העיר החדשה ולוקחים את המתים. זה מקום מעבר, טרנזיט. הם מעבירים את שם את המתים, ויש לחוש שעבד חלק מן המת בשדה ההיא. זה נקרא שדה בוכין.
איך
זה
יכול להיות
שבת?
איך הולך
לאיבוד?
מביאים אותו,
הוא
עוד בן אדם?
נכון,
הוא
לא...
הוא עוד בן אדם? את לא יודעת באיזה מצב מביאים את האנשים. כן? מערבל בטון, נפל... כן? אז אי אפשר לדעת. כן, באיזה מצב מביאים. אז יכול להיות שיש כזית מן המת שנפל שם, או עצם או משהו כזה. לכן זה בית הפרס. כן?
זה לא כבוד, איך היו מביאים את זה?
אפשר לדעת, יכול לפעמים שמביאים הרבה מתים ביחד, אתה לא יודע באיזה מצב מביאים. תסתכלו ברש"י, רש"י מסביר את הכל. שדה בוכין, הנה תסתכלו, משום יוש בעלים, איפה שכתוב, כן, לפי שהביאו ממקום רחוק מדלדל עבר ונפל שם, ונתייאשו אלו על אלו והניחוהו שם. כלומר, לפעמים מביאים מאלף קילומטר, למשל לואי התשיעי, יימח שמו, צער על העיר טוניס, וקברו אותו ליד פריס בכנסייה של סן דני, כן?
בקרטאז',
כן, ליד טוניס. עכשיו זה צריך לעבור את כל הים התיכון כדי להעביר אותו לצרפת, ועוד זה 800 קילומטר עד פריס, נכון? בתנאים של ימי הביניים.
אבל בטח שסגרו
אותו בתיק של אור, בתיק של אור. אבל אתה יודע, גם תיק של אור, אלף קילומטר, מי יודע מה קרה לו? במיוחד שהקדוש ברוך הוא לא אהב אותו במיוחד, יש להניח. כן, לואי התשיעי המכונה הקדוש אצל הצרפתים. כן, מעניין, אני למדתי בהתחלה בבית ספר של גויים בחוץ לארץ, אז לימדו אותנו את ההיסטוריה של צרפת ולימדו אותנו על לואי הקדוש, איזה אדם טוב ונחמד היה. אחר כך הלכתי ללמוד בבית ספר יהודי, כן, הלכתי ללמוד בבית ספר יהודי בדיוק בשנה אחרי זה, שם לימדו אותי מי זה היה לואי התשיעי. זה מאוד מעניין, אז הבנתי שההיסטוריה איננה אובייקטיבית. הוא שרף את התלמוד ואת איזה 40 עגלות של כתבי יד של בעלי התוספות.
זה היה מאוד
מסוכן בשבילו. לא יודע אם יש שזה מסוכן, יש מוסנה יהודים פשוט מאוד. אז הוא שרף את התלמוד שלהם, וזה קרה אגב חודש אחרי ששרפו את הרמב״ם, את ספרי הרמב״ם.
מה? אומרים הרבה שזה קרה בגלל ששרפו את
הרמב״ם. לפחות רבנו יונה ככה הבין.
אם רבנים הרשו לעצמם
לשרוף את הספרים אחד של השני, אז גם הגויים נכנסים. כן. אגב, הרב אברהם שפירא אמר פעם, רבנו יונה אחרי שהוא ראה ששרפו את התלמוד, חודש אחרי זה חזר בו, והתחיל לדרוש בכבוד הרמב״ם. האם הוא חזר בו מביקורתו על הרמב״ם? לא, לא חזר בו מביקורתו לרמב״ם, אבל הוא הבין שגם אם הוא לא מסכים עם הרמב״ם, הוא לא צריך לשרוף את הספר שלו.
בעיתונים האלה, קונטרסט
בצרפתית, את מקבלת?
אני רשומה, והם מסבירו את זה מאוד, הם מסבירים דברים, יש דברים שעדים.
זה בדיוק הבעיה של העיתון הזה, שהוא עיתון טוב.
הוא מצוין, ומי שכמונו יודע קצת יותר ממה, יכול לדעת מה שטוב לו ומה שלא. והוא מלמד המון דברים מאוד
יסודיים.
הוא מצוין.
ואת נותנת להם כסף?
אני נותנת כסף, זה לא תחליט.
אז זה חרדי.
אז מה?
מה את לומדת פה שנים?
אני לומדת לאהוב את כולם.
גם אני אוהב את כולם.
אז זה לא מפריע לי לספר. אם זה מלמד אותי משהו מעניין.
טוב. וטעם המאי, כלומר, מה הסיבה ששדה בוכים זה בית הפרס ומלמד? אמר אבים, משום ייאוש בעלים נגעו בה, כן? שנתייאשו מן העבר, שנפל. ושדה, אז לפי זה אנחנו פשוט תירצנו שיש שני סוגי בית הפרס, לפחות ענייננו. יש בית הפרס שעבד בקבר ואז מציינים אותה, ויש בית הפרס שנחרש בקבר ואז אין מציינים אותה. עד כאן לפחות העמדה של הגמרא בשלב זה. זה שוב, הגמרא יש לה קושיה על זה. ושדה שנחרש בקבר לא בא לציון, מי אמר לך שלא צריך? והתניא, מצא שדה מצוינת וידוע מטיבה, יש בה אילנות בידוע שנחרש בקבר, אין בה אילנות בידוע שעבד בקבר. רבי יהודה אומר, אז שיש שם זקן או תלמיד, לפי שנקול בקין בדבר. אז זאת אומרת, יש פה איזה בעיה, כן? כתוב במפורש שאם יש בה אילנות, מצא שדה מצוינת, מה זה מצוינת? שציינו אותה מפני הטומאה, ואין ידוע מטיבה. יש בה אילנות בידוע שנחרש בקבר, סימן שציינו אותה. שדה שנחרש בקבר, מציינים אותה. כן, באילנות וציון, כן? מה זה, איך השדה מצוינת? לא באילנות. לא, למדנו את זה אלף פעמים. איך מציינים כבר? בסיד לבן.
סיד לבן,
נכון? כך גם בצבא כשרוצים לצייר, לעשות שטר, זה חזרים סיד לבן, כן? אז פעם היו מציינים את השדות לתומעה גם כן בסיד לבן. אז אם הוא מצא שדה מצוינת ואינו יודע מה טיבה, אז אם הוא רואה בה אילנות, סימן שנחרש בקבר. לא, מה זה אינו יודע מה טיבה? ברור שהיא טמאה. ברור שהיא טמאה. רק הוא לא יודע איזה סוג טומאה יש כאן. כן? אז אומרים ככה, אם יש בה אילנות בידוע שנחרש בקבר, אין בה אילנות בידוע שעבד בקבר. אז בכל מקרה, בין שעבד בה, בין שנחרש, בכל מקרה מציינים. אז מה אתה אמרת שלא מציינים אם נחרש בקבר? כן? רבי יהודה אומר, עד שיש שם זקן או תלמיד, כן? כלומר, אי אפשר להגיד מה שאתה יודע, לפי שנקול ביקין בדבר. כלומר, נטיית אילנות במקום שנחרש בקבר, זה דבר שלא כולם ביקין בו. אז מה אתה אומר? וחוץ זה רבי יהודה מוסיף שם במשך הברייתא, עד שיש שם זקן או תלמיד, לפי שנקול ביקין בדבר. כן? אז איך אתה אומר ששדה שנחרשה איננה מתאמת, עובדה שמציינים אותה? אז הוא אומר שכיתניה היא, זה לא סתם שדה שנחרשה, שדה שעבד בקבר דציינוה. כלומר, זה באמת גם השדה שנחרשה, הכוונה לשדה שעבד בקבר, אבל אחר כך חרשו אותה. כן? כלומר, יש בה אילנות בידוע שנחרש בקבר, ואז היא כבר מותרת, למרות שעבד בקבר בהתחלה ציינו אותה. כיוון שעכשיו נטעו אילנות, זה סימן שהיא הותרה בגלל שחרשו.
שמים את האילנות רק
כשמות, רק אחרי חרישה שמים את האילנות. אין באילנות בידוע שעבד בקבר. כן? זה בסדר עכשיו, מובן? כלומר, באמת אין קושי על התירוץ שלנו. באמת זה נכון, מה שנחרש אז הוא טהור, מה שעבד בו תמה. ולחוש דילמה אילנות מגווי וקבר מבראי, איך אתה מותר לך ללכת שם? אולי איפה שחרשו זה רק איפה שהאילנות, ומחוץ למקום שבו עומדים האילנות בשדה, שם נמצא הקבר. כן? אתם מבינים? השדה מצוינת. כן? שם, שם ציינו את השדה, ופה יש אילנות, אז אולי הקבר פה? אז זה שחרשו, מה זה אומר? האילנות זה אומר המקום שבו חרשו. אז זה לא שחרשו פה.
אבל בכלל אין פה הוכחה. בכל הסוגיה הזו, למה אין הוכחה? כי אנחנו למדנו למעלה כבר שמציינים טפח לפני נדמה לי טפח או המן.
זה במקום שיש לך טומאה שאתה יודע איפה היא. כאן מדובר על שדה שלמה שעבד בקבר, אתה יודע שבשדה יש קבר, אתה לא זוכר איפה, אז מציינים את כל
זה. אז אם ככה אין בכלל בעיה.
למה?
כי זה לא מקום שיגמרו האילנות.
לא, אבל מה אומרות האילנות? האילנות אומרות לך שאף על פי ש...
היה פעם קבר, לא ידוע איפה. זה מה שהאילנות אומרות לי.
לא,
לא.
הציוד זה מה שאומר לך שעבד קבר.
כשמציינים
את השדה, מציינים שדה, בשדה בכלל אין אילנות. כן, שדה זה שדה, זה ישר. אבל ציינו את השדה כי עבד בקבר. פתאום, אחרי כמה זמן, אתה מגיע למקום שבו אתה רואה שדה מצוינת ואילנות. האילנות אומרות לך שחרשו שם.
נו, אז אין מקום מצוין לקבר.
אבל אוריגינלי היה.
לא, כל השדה מצוין. עכשיו, זה אומר שחרשו במקום של האילנות, אבל אולי השדה עבדה פה, ולכן עדיין בית הפרס צריך להיות אסור.
אבל אם היא עבדה שם, אז לא היו מציינים את כל ההיקף של האילנות.
לא, זה אומר ככה, שההיסטוריה של השדה היא כזאת. בהתחלה קברו. אחר כך עבד הקבר. שלב שלישי, ציינו. לא, ציינו. ציינו. כשרק מציינים שדה שעבד בקבר, אז השדה אסורה. אסור ללכת בה עם תרומה, נכון? עכשיו, אני אחר כך רואה שבמקום שבו הייתה שדה מצוינת, היא עדיין מצוינת, אני רואה גם אילנות. מה האילנות אומרות? שחרשו. חרשו זה מתיר. בסדר? שואל התלמוד, מי אומר לך שחרשו את כל השדה?
בדיוק.
אולי חרשו רק את האזור של האילנות?
אז אני אומר, מי אומר? אתה אומר שציינו לפני, אז היו צריכים לשנות את הציון אולי.
לא, ציון לא משנה, ציון זה קשה לשנות. ציד וזה, לעבור עם העדר וזה.
מה כל כך קשה?
זה מה זה שדה? יש לי שדה של 10 דונם.
בסדר, בגשם הראשון עשית את זה נמחק ממילא. אם אתה לא עובר עליו, מה? זה לא כל כך קשה.
עוד לא היה הגשם הראשון. לכן אומרת הגמרא,
כשחורשים אז חורשים את כל החלק.
לא, חבל על הכסף, אני אעשה רק איפה שאני רוצה את האילנות.
נכון, אז את הגמרא כדי אמרו לה בעומדים על הגבולים, חננה בעומדים על הגבולים, דובר שהאילנות דווקא נמצאים מסביב. אז אם הטומאה מגווי ואילנות מבראי, אז אולי בסדר, אז אולי יש רק המקום שבו האילנות זה טמא, אבל זה טהור, אבל אולי בתוך האילנות זה טמא, או הם מסובכים. בסדר? מסובכים, כלומר שהם עומדים תקופים כאלה. בכל השדה יש לך אילנות, אז זה ברור שמותר לעבור למרות שהיא מצוינת.
ואם לא...